שהם חכמים. זה שקנה חוכמה, זה קנה חוכמה. זאת אומרת, הכוונה של הפסוק, והדחת פן הזקן שראוי להדח. זאת אומרת, הצדיקים. הצדיקים שיש בהם זקנה במובן של חוכמה. זקן זה חכם. שבע זה לפי הגיל. זקנה זה לפי החוכמה. או הניסיון של החוכמה, החוויה של החוכמה שבאה דרך הגיל. אבל אפשר להשיג את המדרגה של החוכמה שנקראת זקנה גם בגיל יותר צעיר. אתם זוכרים את המשנה של רבי אלעזר בן עזריה. הרי אני כבן 70 שנה, דהיינו, כאילו אני כבר הגעתי למדרגה של זקן, של זקנה חוכמה. זה מובן. טוב. והפסוק הסמוך, וכי יגור איתך גר. ולכן יש קשר בין הצדיקים האמיתיים, דהיינו, מי שהוא גם חכם וגם צדיק, ונראה את זה אחר כך לפי הפירוש המדויק, והגר. למדנו אולי לפני שנים, אני לא זוכר, כשלמדנו את הפירוש של המהר"ל על פרקי אבות דרך חיים, ההגבלה שיש בין גר ותלמיד חכם. אתם זוכרים את זה מי שלמד את זה, כן? אני רק מזכיר אני יכול לומר את זה, ההלכה, לפי הפירוש של המהר"ל, כי גר צריך לקרוא רבי, מכיוון שהוא בחזקת חכם. זה מובן, כן? ולמדנו את זה. ולכן יש כוונה מדויקת כבר מלשון התורה שהברכה ברכת הגרים היא קשורה לברכת הצדיקים. ראינו בשיעור הקודם, כן, כי שיש צירוף בברכות. כשנגמר את כל כשנגמור את כל הפירוש המילולי של הברכות, אז נחזור על המקור של הסדר של הברכות, ונלמד את זה בתוספתא, ונראה שיש מהלך. אני מתחיל בהשיבה שופשנו כבראשונה, ציון במשפט תיפדה, זה אחרי מקבץ נדחי עמו ישראל. ואחר כך כשיש משפט צדק, משפט אמיתי, מלך אוהב צדקה ומשפט, אז יש, זה העידן של הצדיקים. וכשיש המשען של הצדיקים, כשיש צדיקים בעם, כשיש אני רוצה להגדיר את זה ככה, כשיש השכינה, גילוי השכינה המתאימה לעם של ועמך כולם צדיקים, אז באים הגרים. ולכן זה, יש צירוף של מהלך הכוונות. כן. כי רק בתקופה מאוחרת של ההיסטוריה של עם ישראל, בתקופת התנ"ך, אנחנו מרגישים, אנחנו מוצאים, מגלים שבאו הרבה גרים. בדורות הראשונים באו רק יחידים, ויש לנו רק דוגמאות של יחידים, למשל יתרו, רות וכן הלאה. ויש עוד כמה דמויות בתנ"ך, אבל בשלהי בית שני, וזה מושג של שארית, פלטה, במדרגה של שארית ישראל. אחרי כל הבירורים שהיו מההתחלה, אז אנחנו מגיעים לתקופה של שארית ישראל, אז מתגלה אותה תופעה של שאיפה של הגרים לעם ישראל. וזה גם כן העידן של בעלי תשובה, שנקראים חסידים באותה ברכה, ואני חוזר על הדיוק של הפירוש. כשאתם זוכרים במדרש, את הדרשה של רבי עקיבא, על הפסוק, מריח שמניך טובים, שמן תורג שמך, על כן, על ענות אהבוך. רבי עקיבא מפרש, על כן העלמות היבוכה זה הגרים, ועל כן העלמות היבוכה זה בעלי תשובה. ויש מצב, נאמר, דומה מאוד לגר ולבעל תשובה. דהיינו, בעל תשובה הוא כמו גר, גר כמו בעל תשובה. אמרתי כמו, כן, לא, כי מבחינת החוקה הישראלית יש הבדל. לפי השולחן ערוך גם כן. פשט הפסוק, לפי אותו דרש של רבי עקיבא, לריח שמניך טובים. יש הבדל בין השמן הטוב, שהוא באותה דרשה התורה עצמה, ומי שאינו שמן, אינו שמן, כן? טוב, שמן, שמן טוב, זה אותה הגדרה. אבל השמן של התורה, יש לו ריח שמריחים אותו גם מרחוק. אז מי שעוד לא הגיע למדרגה של השמן, מרחוק כבר מריח משהו, ריח של שמן. זה מובן, זה מה שמביא אותו, זה מין היפנוזה כזו, שמביא אותו לחזרה בתשובה או להתגייר. אז זה פשט של הפסוק, לריח שמניך טובים. לפי דעתי, לא מצאתי מקורות לזה, אבל לפי דעתי אפשר לקשור את זה להגדרה של הקורבנות, ריח ניחוח לשם. כל העניין של הריח, כן? הטוב שבשמן זה השמן עצמו, כן? אבל כשיש גם ריח, אז מרחוק באים. ויש המון פסוקים בנביאים, מרחוק, מרחוק. וזה התחיל עם אברהם אבינו, כשמוגדר כתחילה לגרים. זה בגמרא חגיגה, יש מקורות, זה ידוע, והפסוק אומר, וירא את המקום מרחוק. זה מתחיל מרחוק, וזה התהליך של אברהם אבינו, אבל זה גם כן מקביל לתהליך של הגר מרחוק ושל הבעל תשובה. דין נותן, אי אפשר להבין מה מביא נשמת הגר, נפש הגר, ומה מביא החזרה בתשובה של החוזר בתשובה. ולכן, לפי הפירוש הרגיל, אני רוצה לתת לכם שני פירושים. הפירוש הרגיל, צדיק זה מי ששומר מצוות, נקרא צדיק. חסיד זה מישהו בעל מעשים טובים נוסף למצוות. בנוסח של הברכה הרגילה, בנוסח הספרדי, מברכים לתורה, למצווה, למצוות ולמעשים טובים. תורה זה תלמוד תורה, לימוד, מצוות זה קיום מצוות מעשיות, מעשים טובים זה חסידות. זה הפירוש הרגיל, כן? זה מובן? טוב, וזקני עמך זה החכמים. סופריהם זה המחברים את הספרים של להעלות בכתב את התורה שבעל פה כשיש צורך, אז זה מקביל להקרבת קורבן. ואנחנו נמצאים בתקופה שלא היה אפשרי להביא את הקדושה של הקורבן, אז מביאים את הקדושה של הספרים. יש מצווה כזו שלכתוב ספר, להעלות בכתב תורה שבעל פה, זה נחשב כלהקריב קורבן על המזבח. ולכן החכמים רגילים להשתמש בביטוי הזה, אם אני זוכר היטב, זה נעלם ממני פתאום, רק רגע. על מזבח, כן, הדפוס. להביא על מזבח הדפוס. טוב, ולכן אתם רואים, יש מצווה לכתוב פירושים של התורה שבעל פה. אז מצווה עליכם לכתוב את החידושים שלכם. ואז זה הפירוש הרגיל, אני חוזר, מי חצדיק, מי... מה? כן, אבל יש... יש... איך אומרים? יש... עת לכל דבר. עת לכתוב ועת ל... ועת למה? מה כתוב שם? לא, 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 שכן יביאו. אז אני לא אמרתי שלא כתבת, אם מדובר בי. טוב. אז אני חוזר על ההגדרה של צדיק. נקרא צדיק מי שעושה מה שהתורה מצווה. שומר מזוות, לא מרחוק. שומר ומקיים. אז חסיד יש תוספת של ערך. חסיד זה מי שמתנהג לפנים משורת הדין. והמפרשים נתנו איזה הסבר ככה, שמי אני רואה את זה אחר כך. למה אנחנו מבקשים יהמנה רחמך השם אלוקים גם על הצדיקים וגם על החסידים? אבל יש מדרגות. חסיד הוא נצרך שמירה יותר גדולה מסתם צדיק, אם אפשר לומר סתם צדיק, כן? כי בהסבר השני שאני רוצה לסתת, חסיד הוא הבעל תשובה. ויש פסוק בתהילים, שאחר כך נחזור עליו עם הגמרא, הדוד המלך אומר, שומרה נפשי כי חסיד אני. חסיד הוא צריך שמירה, שמירה יתרה. אז נתנו את ההסבר הזה ככה. מי שהוא בריא, צדיק שלעולם לא עבר עבירה, אין לו שום חטא, זה נקרא צדיק, הוא מקיים מה שהתורה מבקשת, אז הוא נמשל למישהו בריא. מישהו בריא הוא צריך פחות שמירה מחולה שנתחפה. זה מובן? אז חסיד הוא בגדר, זה פגיע, מכיוון שהוא חזר מאיזה מין מצב של מחלה של החטא וחזר. טוב, אני לא רוצה לערבב שני פירושים, אני רוצה לדייק, כן. בפירוש הראשון נקרא חסיד מי שכתוספת לקיום שמירת המצוות, זה צדיק, יש לו, הוא בעל מידות, מעשים טובים, זה מובן, כן? אבל בפירוש השני, צדיק מי שאף פעם לא חטא מעולם, נקרא צדיק, זה נדיר מאוד. וחסיד זה בעל תשובה. דהיינו, בעל תשובה צריך להיות חסיד כדי להישאר בצדקתו. מי שאף פעם לא חטא, בהיותו צדיק הוא חסיד. מי שחזר בתשובה צריך להיות חסיד ולא סתם צדיק. זה קצת יותר מובן, כן? נראה אחר כך על הפסוק של דוד המלך, שומרה נפשי כי חסיד אני. אבל מכל מקום, ההגדרה הראשונה היא ברורה מאוד. חסיד צריך, אני לא רוצה לומר חומרות יתרות, אלא גדרים. עשו סייג לתורה, זה יותר מתאים לבעל התשובה. סייגים, להתגדר בגדרות. ולפני שאני אמשיך, אני רוצה להגדיר, הזקנים זה החכמים, והסופחים זה סתם מחברים פירושים. ואתם רואים את המדרגות. צריך קודם כל להיות צדיק כדי להגיע למדרגה של צדיק, כדי להגיע למדרגה של זקן, וכדי להגיע למדרגה של סופר. כשאומרים למשל עזרא הסופר, ברור כי הכוונה זה שהיה חכם, אבל חכם במדרגה יתרה שגבוהה מאוד, שחכם שרשאי להעלות בכתב את התורה שבעל פה. זה מובן? כן. לא סתם חוכמה. זה המדרגה שמי שמצווה לכתוב את התורה שבעל פה. ויש איזה קשר לקדושה, כי והמכתב, מכתב לאלוקים, יש קדושה יתרה אצל הסופר, מסתם, סתם. לא, הכוונה זה לא חכם סתם, הוא סופר סתם, ממדרגה של חכם של התורה שבעל פה. לכן זה מסוכן מאוד לכתוב ספרים. עד כי אמרו, כי היה צריך להפוך את צו התורה כדי להתיר, להעלות בכתב את התורה שבעל פה. את לעשות לשם הפרו תורתך. אתם יודעים את הנושא הזה, כולם יודעים, כן? הפשט של הפסוק, זה פסוק של נביא. עת לעשות לשם, היה עת לעשות למען השם, לעשות כדי איך אומרים, לעזור לתורה, ובמקום לעשות לשם, הפרו את התורה. זה הפשט, זה מובן, כן? זאת אומרת, זה חטא גמור מאוד. מי שהיה צריך לעזור לתורה, הוא הפר את התורה. אבל יש לנו דרש של הגמרא, שדווקא, אף על פי שהיה אסור לגמרי להעלות בכתב את הדברים שבעל פה, ולומר בעל פה את הדברים שבכתב, החכמים החליטו להפוך את הצו הזה, מכיוון שהיה עת לעשות לשם. איזו תקופה הייתה? זו תקופה של חורבן הבית, והתחלת הפיזור של עם ישראל בכל העולם כולו. ולכן, מפני הסכנה של השכחה של התורה, החכמים לא רק שהתירו, אלא ציוו להעלות בכתב את התורה שבעל פה. קודם כל המשנה, אחר כך הגמרא והמדרשים. ויש לנו כלל, זה בתלמוד ירושלמי, זה במסכת ברכות של ירושלמי, שנתנו לכתוב את ההלכות קודם כל, ואסרו לכתוב את האגדות, זה נשאר בעל פה, ורק מאוחר מדי, מאוד, נתנו את האפשרות לכתוב את ההלכות, אבל בסגנון יותר חתום, סתום מהאגדות, מההלכות. כדי שרק מי שקיבל מרבו ויכול להבין מה יש באגדות, יכול ללמוד אותם. ולכן מי שלא מקבל מרבו את המשמעות של האגדות, אסור לו ללמוד אותם. זה ההלכה. אני רוצה להעיר את זה עם מקור שידוע בישיבות, אבל לא לומדים מהי הכוונה העמוקה של אותו מקור. אולי למדתם פעם את הפירוש של שמואל הנגיד. עדיין מי זה שמואל הנגיד? לא? הוא כתב פירוש על הביטויים של התורה שבעל פה. אתם מוצאים את הפירוש של שמואל הנגיד בכל השס. עליי, אני אראה אם אני נמצא פה, אני אהיה יותר איתכם. לא יודע. אחר דקה. ייתכן שנמצא. כן, אם יש כבר הפיר של הרמב״ם. הפירוש שלו נקרא מבוא לתלמוד. לרבי שמואל הנגיד, שמואל הנגיד אמרתי, כן? אני אקרא לכם את ההגדרה של מה זה אגדה בפירוש שלו. ואגדה הוא כל פירוש שיבוא בתלמוד על שום עניין שלא יהיה מצווה, דהיינו הלכה, זוהי אגדה. אז תשמעו, ואין לך ללמוד ממנה אלא מה שיעלה על הדעת. אולי עד כאן. אז אם אני חוזר על הפירוש של שמואל הנגיד, זה לא קל לקבל את זה, כי אותם החכמים שנתנו לנו את ההלכה, אותם החכמים נתנו לנו את האגדה. אז יש דעה שמוצאים בהרבה חוגים, שהלכה זה תורה קדושה ונהרך על זה, כן? אבל אגדה, כל מי שרוצה לקבל מקבל, מי שלא רוצה דוחה. אתם רגילים לזה, כן? ויש להם סמך לכאורה על אותו פירוש של שמואל הנגיד שאומר, אני חוזר, אגדה הוא כל פירוש יבוא בתלמוד על שום עניין שלא יהיה מצווה. זוהי אגדה, ואין לך ללמוד ממנה אלא מה שיעלה על הדעת. על דעת מי? על דעת הלומד או על דעת הרב שאמר את האגדה? כשרבי עקיבא נותן תורה של הלכה למצווה לשמוע את זה, כשאותו רבי עקיבא נותן אגדה, אז בא הלומד ואומר, זה לא עולה בדעתי. זה תמוה מה שאומר שמואל הנגיד. מי יכול להסביר את זה? תפסתם את זה? זה קשור למה שהתחלתי להסביר, שחכמי התורה שבעל פה שנתנו רשות וחובה להעלות בכתב את התורה שבעל פה כדי שלא תשכח, כן? כי הייתה סכנה של שכחת התורה, ולכן נתנו לכתוב את זה, תורה שבעל פה. אז נתנו את הרשות קודם כל להלכה, מכיוון שזה פחות מסוכן מהאגדה. האגדה, רק מי שמסוגל להבין במה מדובר, רשאי ללמוד את זה בכתב. ולכן השאירו את כל האגדות בעל פה, כדי שלא תהיה סכנה של יערה, נכון? אז מה שאני מסביר פה זה ההפך, לכאורה, של מה שאומר שמואל הנגיד. מי יכול לפתור את הקושיה? הרמתם את השאלה? כן? אתם מרגישים שזה נושא חשוב מאוד, כן? כי בעולם הדתי, נאמר הרגיל, הלומד, הרגיל, הלכה זה הלכה, אגדה ואגדה. ואם תרצו, זה יהיה אגדה. אז יש, לכאורה יש סתירה, בא שמואל הנגיד, והוא כותב, מבוא לתלמוד, והוא אומר, אגדה, מה שעולה על הדעת, תלמד, מה שלא עולה, על הדעת של מי? אפשר לומר שפשט בהלכה זה פשט, ופשט באגדה זה אותיות טיפש, כן? אותה אותיות. אז התשובה היא פשוטה מאוד. בשביל מי שמואל הנגיד כותב מבוא לתלמוד? והוא צריך להגדיר מה זה הלכה, מה זה אגדה, מה זה שאלה, מה זה קושיה, מה זה תשובה, מה זה תשובתא. למי שאין לו רב, פשוט. אז הוא צריך מילון. זה מובן? הוא צריך מילון, כן? מי שצריך ללמוד מהספר מה זה גמרא, מה זה משנה, מה זה ברייתא, מה זה הלכתא, מה זה תיקון, מה זה אגדה, זה ברור, אין לו רב. כן? זאת אומרת, הוא בגדר עם הארץ שיש לו ספרים. זה נקרא חמור נושא ספרים. אז זה מה שהוא אומר לו. אם אתה מסוגל להבין, תלמד. אם אתה לא מסוגל להבין, אסור לך ללמוד. זה הפשט של מה שיעלה על הדעת. זה לא מה שאתה רואה בדעתך שיש משמעות, ואז תקבל. אתם רואים את ההבדל, זה הבדל מהותי, כן? רק צריך לזכור את זה. עשה לך רב, והסתלק מן הספק. אם אין לך רב ואתה צריך לספר של שמונה נגיד, תיזהר, אל תלמד את האגדות. חוץ מאותן אגדות שאתה מבין אותן. אתה פשוט את העניין. אז סוף סוף זה ההפך, כן? טוב, אני חוזר, זה ברור? טוב, אז אני חוזר על, על הכלל הזה, שעת לעשות לשם, איפה הוא תורך. טוב, אז יש קצת בעמקות יותר הגדרה של מה זה צדיק, מה זה חסיד, לפי הפרדס. זאת אומרת, לפי המדרגות בפרדס. אתם זוכרים שבתפילה שבת, של שבת ויום טוב, יש לנו לפני הקדיש של ברכו, של היוצא, בפי ישרים תתרומם, ובציף תצדיקים תתברה, ובשום חסידים תתקדש, וקרב קדושים תתהלל. יש מדרגות, ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. וזה לפי המוסר הספרדי. הסדר של הקדושים, הישרים על הקדושים, זה אותו סדר בנוסר האשכנזי. וראשי תיבות, האותיות של ראשי תיבות זה השם יצחק. ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. הנוסר הספרדי, ראשי תיבות של רבקה, כן? בפי ישרים, תית, רומם, בציפצי צדיקים, תית, ברח, רבקה, כן? זה לא מופיע בנוסר האשכנזי, יש סדר אחר, כן? אבל זה המדרגות של הקדושה. ולכן, מזה אנחנו לומדים את ההגדרה של מה זה צדיק, מה זה חסיד, מה זה ישר, מה זה צדיק, מה זה חסיד, מה זה קדוש. תפסתם את הנושא, כן? אז אני מציע לכם הגדרה פשוטה. ישר זה במישור של הרצון. מי שברצון שלו רוצה את הדרך הישרה. והוא עוד לא יודע מהו הטוב ומהו הרע לפי התורה. אבל הוא רוצה את הישר. זה ברצון. אז הוא נקרא ישר. יש הבדל, יש מדרגה של ישר, ישרים, ויש מדרגה של ישרי לב. אור זרוע לצדיק וישרי לב שמחה. ישרי לב, ישר לב, זה למעלה מצדיק. וישר זה המדרגה לפני הצדיק. זה מובן. ישרי לב זה כמו חסידים. וחסידים יעלו זו, ישרי לב שמחה. ישר זה מי שרוצה להיות ישר, והוא לא יודע מהו הטוב האמיתי והרע האמיתי לפי דעת התורה, ולכן הוא נשפט לפי הכוונה שלו. זה מובן. צדיק זה מי שכבר יודע לפי התורה מה זה הטוב, מה זה הרע, אז הוא מקיים את רצון התורה. ולכן זה ברור, כדי להגיע למדרגה של צדיק, צריך להיות כבר במדרגה של ישר, כן? זה מובן? טוב. אז צדיק זה מי שמקיים את מצוות התורה, את צו התורה, את רצון התורה, כפי שהגדרנו מכבר. אבל הוא מסייט למה שהתורה, הוא מקבל. וזה לא אומר שהוא עצמו רוצה באמת בעומק ליבו מה שהתורה רוצה. הוא מקבל. והוא מקיים. יש לו סיבות לדעת שזה האמת. אבל גם במקרה שאין עוד כל כך התאמה בין הרצון הפנימי שלו ומה שהתורה מבקשת. יש גיל כזה שכבר הבן אדם בגיל מסוים, צעיר, מקבל את מהות התורה, אבל יש לו קשיים פנימיים. זה מובן, כן? אף על פי כן נקרא צדיק, ולפי הגמרא נקרא צדיק גמור, מכיוון שהוא מקיים מה שהתורה מבקשת. אף על פי שיש מתח, שיש גם עימות בין הרצון הפנימי שלו וצו התורה. זה מובן? לפי דעתי זה הכוונה של המשנה, לפום צערה אגרה. לפי הצער, לפי הקושי, יש שכר. כן, זה שלב של צדיק. אבל חסיד זה מי שכבר הוא מעצמו רוצה מה שהתורה רוצה. תפסתם את זה? כן, זו מדרגה יותר גבוהה. אז ברור שצריך כבר להיות מסוגל להיות צדיק כדי להגיע להיות חסיד. זה מובן? ולכן זה קשור לפי הגדרה הראשונה שראינו על מה שאומרת הגמרא, שבעל תשובה הוא יותר במעלה מצדיק שלא חטא. זה מובן? במקום שצדיקים גמורים עומדים, לא סליחה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אינם עומדים. איך אומרת הגמרא בדיוק? תחפש. אינם עומדים, כן. אז הגרסה היא, המשמעות של אותה גרסה, שיש מעלה יתרה לבעלי תשובה על הצדיקים, כן? אבל צריך לדעת שזה מחלוקת בגמרא. האם הצדיק שלא חטא הוא יותר במעלה על החסיד או ההפך? אז יש דעה אחת שאומרת הבעל תשובה הוא יותר גדול, כפי שאנחנו מסבירים עכשיו, כי לחסיד יש תוספת ערכים, הוא צריך יותר תורה כדי לשמור על המדרגה של צדיק שלו. להיות צדיק הוא צריך להיות חסיד, כדי להיות צדיק הוא צריך השמירה הנוספת, כן? זה לא כל כך מהר, אני יכול להוסיף על זה. אז אנחנו רואים שהמצב של בעל תשובה שנקרא חסיד, הוא צריך אומץ של הלכים יותר מצדיק. מי שלא טעם טעם חטא, הוא לא צריך לשמור על עצמו כמי שחולה מהחטא ונתחפה. זה ידוע, כן? אבל יש גם ההפך. מי שהיה חולה ונתחפה, הוא מחוסן על אותה מחלה. ולכן, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, מכיוון שיש סכנה בשבילם. צדיק גמור לא הולך איפה שבעל תשובה מסוגל ללכת. כי בעל תשובה, אבל מי שהוא צריך לשמור על עצמו יותר, הוא מסוגל לעמוד נגד המחלה שכבר התחפה. זה מובן? וזה הפשט של עומד. במקום שבעלי תשובה עומדים במבחן, צדיקים גמורים אינם עומדים במבחן. זה לא אומר שבעל תשובה הוא יותר גדול מצדיק. זה גרסה אחרת, זה לא, אותה גרסה. זה פשט אחר של הגמרא. תפסתם את זה?
צדיק יש לו שאיפה
להיות חסיד? תשמע, צדיק, אנחנו עכשיו בהגדרה שצדיק, מי שלעולם לא חטא, איפה דבר כזה? כן? אם אתם לומדים ספר התניא, כן? בהגדרה שאנחנו אומרים ואפילו כולנו חכמים, כולנו בונים, לא אומרים כולנו צדיקים, כן? אפשר לומר רק כולנו בינונים. טוב, זה הבינוני. הצדיק של עולמנו זה בינוני. דהיינו, רובו טוב ומאוד טוב הניחה צדיק, כן? צדיק גמור זה משהו נדיר מאוד. כך אומרים החסידים. ומי שכבר הגדרה היא, מי שכבר הרג את היצר הרך שלו, אז נקרא צדיק גמור, כן? אבל בכל זאת, אנחנו באותה הגדרה של הגמרא, כן? הגדרה אמרה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זה ליבא דמי? רבי אבהו, אין? לא, לא רבי חנן, זה רבי אבהו. אני יכול להתחפש, כן, כי אני קצת עייף. זה בסוגיה האחרונה של הפרק החמישי, כן. והדרה השנייה, מכיוון שזה מחלוקת, כן? שהצדיקים גמורים שאף פעם לא חטאו, הם יותר גדולים מהחסידים, כן? זה רבי? רבי אבא, נכון. לא, רבי יוחנן, מה אומר רבי יוחנן? אין לא ראה אתה, כן? אין לא ראה אתה, זה... ולכן, צדיקים גמורים זה יותר רבי יוחנן. והגרסה של בעלי תשובה זה רבי אבא, יפה. ולכן, צריך להבין את הדעה של רבי יוחנן, שלפי רבי יוחנן, הצדיקים גמורים הם יותר למעלה. אני שמעתי פעם מרב חסיד, אני צריך לסתת את שמו, זה הרב של רופאווה בפריס, הרב רוטנברג, כן, הרב רוטנברג, שפעם למדתי איתו הרבה דברים, ופעם הוא אמר לי הסבר יפה מאוד, עמוק מאוד, ואני ככה, לפי הפשט הראשון, טוב, אני לא יכול לסתת בדיוק מה שאמר, אבל זה הרוח שמה שאמר, זה הרבה זמן. לפי הפשט הראשון, שבעלי תשובה יכולים לעמוד במבחן, זה הפשט של הגמרא, עומדים, כן? אבל בתוך אותו פשט יש הפשט של עומדים, מכיוון שעומדים במדרגה של הזכות שלהם לא הולכים הלאה, עומדים. אבל צדיקים גמורים אף פעם לא עומדים, הם הולכים הלכה, כן, אז לא עומדים, יפה, כן. ונתתי, יפה, והמהלכים זה כמו מלאכים, כן, בעלי תשובה הם עומדים, חזק, אבל עומדים, אז הם רואים איזה סולם, כן, אז באיזושהי מדרגה, יש לכם בעלי תשובה שעומדים, עומדים, אבל צריך לעלות, זה צדיקים גמורים. תפסתם את זה. טוב, אז אני משלים את ההסבר. צדיק זה מי שעושה מה שרצון התורה. חסיד זה מי שמעצמו רוצה מה שהתורה רוצה, ולכן ההתנהגות שלו של החסיד לפי ההלכה יכולה להיות לפנים משורת הדין, או לכולה או לחומרה, מכיוון שהוא יודע מה שהתורה רוצה. הצדיק מקבל מה שהתורה מבקשת, פשט, כן? החסיד זה יותר פנימי, הוא תופס מה התורה רצתה כשביקשה מה שביקשה, ולפי הנתונים ההתנהגות היא או לפי הכולה או לפי החומרה, זה חסיד לפני משורת הדין. תפסתם את ההבדל בין מתנגד שעומד בדעתו וחסיד, פעם הוא לפנים, פעם הוא לפני ולפנים, תפסתם את ההבדל. אבל אני חוזר על זה, חסיד אמיתי זה מי שכבר הוא צדיק. אם אינו מסוגל להיות צדיק, זה לא חסיד, זה ליצן, משהו אחר. זה אפילו מובן, כן? טוב. הליצנים נראו בארץ. אז נמשיך. עכשיו, מה זה קדוש? זה מעלה יותר גבוהה. זה מי שתופס, מבין, רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רצה כשנתן התורה, אז זה יותר עמוק, זה יותר למה, זה נקרא קדוש, כן? זה מובן. טוב, עכשיו אני חוזר על הפסוק הזה של שומר הנפשי כחסידני, מה למדנו? חסיד זה מי שמתנהג לפי המידות ולא רק לפי המצוות, אז נקרא חסיד. הוא חסיד במובן של מעשים טובים, כתוספת מהמדרגה של קיום המצוות. מצוות ומעשים טובים. אנחנו רגילים להשתמש במושג של מצווה גם כן כדי להגדיר מעשים טובים. למשל, מישהו עשה מצווה, תעשה מצווה, מה זה? זה מעשים טובים. זה לא עניין של מצווה קיום התורה. תפסתם את ה... טוב. וחסיד, זה בעלי תשובה, והמפרשים רגילים לקשור את זה לדוד המלך. נראה מיד בקצרה מה אומרת הגמרא על זה. אפשר לקחת את זה. זה דף דלת תל. לפני שאני נלמד את הגמרא, אני רוצה לחזור למוסף, לברכה, כדי שתרגישו בקשר בין הביטויים שיש בברכה עצמה. אני חוזר על כל המוסף, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל זקניהם ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהמון הרחמך השם אלוקנו ותן צחך טוב לכל עבדכם בשבחה באמת ושים חלקנו ממהם ועולם לא נבוש כי בחרתה. אין לנו הרבה זמן כדי לראות את כל הדיוקים במוסך, אבל אני רוצה להסביר דרך הגמרא את הקשר שיש בין התחלת הברכה על הצדיקים ולחסידים מכל המדרגות שבאים אחר כך, שארית זקני עמך בית ישראל או שארית עמך בית ישראל ועל זקני... אחר, אם יהיה מספיק זמן, אני אסביר את הפשט שלא נבוש כי בחרת לנו, אולי מיד בקצרה, כדי לקשור את שני העניינים. כי מי שמקבל עזרה מאדם אחר, יש לו בושה, מכיוון שמישהו אחר עזר לו. אבל כשאנחנו מבקשים את העזרה לסייעת הנשמיה, כי בכלל התחנו שלא נבוש כשנקבל העזרה ממי אחר. אם הכוונה זה בך בתחנו, הביטחון בך, אז שלא נבוש של העזרה מי שהוא אחר, כן? כי העניין של הבושה זה הסכנה הכי, הכי גמורה לצדיק, כי להיות צדיק, מתבייש להיות צדיק, כן? זה עניין חמור מאוד, וזה השורש של הרע בסיפור התורה, כן? ולא התבוששו, כן? ולא התבוששו. תפסתם את הקשר, כן? מה? זהו, מי שלא מתבושש, זה היה המצב לפני החטא, כן? אין לו בושה. בארמית ביש, בישה, זה הרע, כן? כשאומרים מצב ביש, כן? אני רוצה להגדיר בהקשך, איך היה הפרשה? עסק ביש. להלבין פני חברו, זה נקרא לבון, כן? וזה היה שמור, כן? רציתי להגדיר, אולי למדנו את זה פעם. יש המילה בגד ויש המילה לבוש. אז מיד אחרי החטא היה צריך לבוש. אז המילה לבוש זה בשביל הבושה צריך בגד. אבל הבגד זה השורש לבגוד. כן. הבגד זה בגידה. כן, יש שני סוגים של לבושים. כן. הלבוש זה כדי לחסות את הערווה. מפני הבושה, כן? ולכן צריך להבין כל פעם שהמקרא משתמש בבגד, במילה בגד ובמילה לבוש. יש גם סמלה. טוב, כל זה זה עניין של קבלה, אני רוצה להיכנס בזה, אבל רק רציתי לדייק רק על מה אמר יצחק אבינו על הברכה של כן, מה אומר המדרש? אל תשרה בגדיו אלא בוגדיו. זאת אומרת, אפילו הבוגדים של ישראל יש להם ריח טוב. זה קשור לעניין שלנו. מכל מקום, הבגד זה כדי להטעות את האויב, כן? כדי להטעות את השטן, כן? אז זה כמין מסכה. לבוש זה משהו מעולה מאוד. זה, באופן מדויק, זה העניין של כפרה, לחסות, לחפר על הבושה. טוב, אני גומר את הדיוק הזה. סליחה? אני
משקר,
אז אני יפה. טוב, זה כמובן במישור של השימוש האמיתי של משמעות המילים. אם אתם הולכים לקנות בגד, תקנו בגד. זה לבוש. אז אני חוזר לנושא, תזכירו לי איפה הגענו. כן, ולעולם לא נבוש כי בך בטח. זה מה שאמרתי, כי שורש הרע זה העניין של הבושה. טוב, הנושא הוא רחב מאוד, אני לא רוצה להיכנס, אבל רק צריך להבין את המעלה של האישה בנושא הזה. מכיוון שהרגש של הבושה הוא יותר עמוק אצל האישה מאצל האיש. ולכן עניין של הלבוש בא דרך האישה. זה נותן להבין למה הנשים הן כל כך רגישות לעניין של התלבוש. טוב. העניין הוא ככה, עניין הבריאה זה להוציא בחוץ מה שהיה בפנים. זה מובן? יש איזה קשר בין המושג בר בארמית ובריאה בעברית. ברו בארמית זה לשים בחוץ. למשל, איך אומרים שדה בארמית? ברא, חיבת ברא ואפי שמיה. חיבת ברא זה חיות השדה, כן? השדה זה משהו מחוץ לעיר. ומה? למשל, ברייתא, מה שנמצא בחוץ. בערבית גם כן, זה אותה משמעות. בערבית כשרוצים לומר גר, גר, לא, נוכלי, אז אומרים ברנה. מי שנמצא, מי שבא מבחוץ, מי שנמצא בחוץ, כן. אז המשמעות של עניין הבריאה זה להוציא לחוץ מה שהיה בפנים. זה מובן? טוב. ולכן, מה שנמצא עכשיו יותר בחוץ, זה סימן שבשורשו היה יותר בפנים. ולכן מתבייש יותר בחוץ, כמובן, וצריך לחסות. זה סוד האישה. תפסתם את זה? כי האישה נבראת אחרי האיש. ולכן העניין של הצניעות, של ההתביישות, הוא יותר עמוק אצל האישה מאצל האיש. כדי להבין את כל הדיוקים של השולחן ערוך על הצניעות לאישה יותר מן האיש. זה לא אומר שאין עניין של תלבושת לאיש גם כן, אבל זה יותר חמור באישה, זה מובן, כן? טוב, הכלל הוא פשוט מאוד, מה שהיה יותר בפנים נמצא יותר בחוץ, צריך לחסות יותר, איך אומרים את זה בעברית? זה נעלם ממני. זה יותר פגיע, ולכן צריך לשמירה יותר, כן? זה מובן? טוב. ולכן האישה נוטה יותר מהאיש להיות חסידה, מהאיש נוטה להיות חסיד. יש חסידות יותר מחסיד, זה ידוע, כן? זה מתחיל, כל העניין של החסידות זה מתחיל בנשים, שכשלפעם אצל החסידים. ולכן האישה יכולה לומר שעשה לי כרצונו, מכיוון שהיא יותר קרובה למחשבת הבורא מהאיש. ולכן האיש הוא יותר מצווה במניין המצוות מהאישה, כי הוא צריך יותר תיקונים מהאישה. וכל זה אותו נושא. דבר. לא, אין הביישן לומד. נכון, מטבעם. זאת אומרת, ולכן כל פעם שחדוש ברוך הוא מדבר על כנסת ישראל, הוא אומר, ביתי, אחותי, תמתי, כן, לשון נקבה. כן, את, מאלף עדה. כן, זאת אומרת, יש נטייה בטבע של עם ישראל, אותה נטייה, וזה מעלה של העדינות של הבריאה, יותר משהוא נברא גס, כן? אבל מה אומרת המשנה? ולא הביישן לומד, כן? למען לא נרוש, כי אנחנו פגיעים לבושה יותר מכל גוי, ולכן אנחנו מתפללים שלא נבוש. זה מה שרציתי לדייק. הכוונה של אותה אמירה זה בטבעם הם ככה, כן? זה מובן, כן? אז הנה, אם בהתחלת, בקצה הראשון של הברכה, זה על החסידים, על הצדיקים ועל החסידים. רציתי רק לדייק, זה מסביר למה בכמה נוסחאות מתחילים בעל החסידים, ואחר כך על הצדיקים, ובנוסח שלנו, על הצדיקים קודם כל, והחסידים אחר כך. כי יש מעלות שונות. טוב. אם חסיד הוא חסיד במובן של בעל תשובה, הצדיק הוא יותר גדול. זה כי הכוונה לצדיק הגמור, כן? ואם החסיד זה ממש מהות של הפנימיות של התורה, אז החסיד הוא יותר גדול מהצדיק. זה מובן. ואני חושב שכדאי לזכור את זה. המעלות זה בשם יצחק. איך להגיע לקדושה. זה סוד עקדת יצחק, כן? זה אותה מדרגות. ישר, צדיק, חסיד, קדוש. ולמעלה מזה, זה מה ששמעתי מהרב זכרונו לברכה, ציודה, למעלה מישר, צדיק, חסיד, קדוש, מה אנחנו אומרים בתפילה? מה? מה
שאנחנו?
יפה, עמך בית ישראל זה למעלה מהכל. כן? זה קצת ציוני, כן? כנראה שגם אתה שמעת את זה, כן? איפה ה... אז נקרא מיד את הגמרא. לדוד שומר נפשי כי חסין אני. איך ענב כדוד המלך יכול לומר חסידני. וחוץ מזה, ולכן מסבירים שזה עניין של בעל תשובה שצריך שמירה יתר. ואנחנו רואים כי הבעל תשובה זה דוד המלך, הוא הבעל של התשובה. המידה שלו זה התשובה. זה ידוע, זה נושא אחר, כן? ובפשט של המילים, הוא הבעל של התשובה. כמו שאומרים למשה רבנו שהוא הבעל, לא הייתי צריך להתחיל. אבל אומרים לדוד המלך שהוא הבעל של התשובה. אז חוץ מזה, אנחנו צריכים להבין את הקושיה ככה. דווקא מכיוון שהוא חסיד, החסידות שלו זה השמירה שלו. דווקא זה ההפך, כן? אם אחד היה מתפלל ככה, שומר נפשי כי לא חסידני, זה יותר קל להבין, כן? אבל לכל הוא חסיד והוא צריך שמירה יתרה. תרשתם את השאלה. אז איך מסבירה את זה הגמרא? ויש לנו פה שתי הגדרות של מה זה חסידות. לדוד, שומר נפשי כי חסידני. לוי ורבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, לא חסידני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, ואני חסות לילה אקום להודות לך. מהו ההסבר הראשון פה? זאת אומרת שהחסידות מודרת פה בכוח של דוד המלך לומר את ההלל של הקדוש ברוך הוא. כן? כשהוא אומר, חסות לילה, אקום להודות לך. מלכים את העולם מקבלים הודעה מהעם שלהם, ואני נותן הודעה למלך מלכי המלכים. זאת אומרת, החסידות זה הכוח להיות יודעי שם השם. חוזרים לברכה שלנו, ותן שכח טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. המפרשים מסבירים את זה, לכל הבוטחים בשמך, מכיוון שהם מיודעי שמך. ויש פסוק על זה. מי שיודע את שם השם באמת, אז ההלל האמיתי זה השם עצמו. זה מובן? כן? יש הרבה פסוקים בזה. כי כשאני רוצה להגדיר מישהו, אין הגדרה יותר נכונה, הלל יותר אמיתי מהשם עצמו, אם אני מבין אותו, כן? אם אני אומר פחות, זה לא הלל אמיתי. ואם אני אומר אחרת, זה לא הלל אמיתי. ההלל האמיתי זה ידיעת השם. יש לכם ביטוי בגמרא, גדול מרבי רבן, גדול מרבן שמו, זה הגדולה האמיתית, כתר שם טוב עולה על כולם, זה אותו עניין, כן? ולכן פה החסידות מודרת לפי הכוח הרוחני של דוד המלך, של החסיד, שהוא יכול לומר את התהילה, את ההלל של הקדוש ברוך הוא. וזה הכוח של דוד המלך שאמר את התהילים. אתם מבינים עכשיו למה חסיד הוא רגיל לקרוא תהילים? כי זה העולם שלו. כן? הוא נמנע עם יודעי שמו. הוא יכול לומר את ההלל. וזה הגדרה הראשונה של החסידות לפי הרוחניות של החסיד. זה מובן? טוב, אז נמשיך. ואידך, כך אמר הדעה השנייה, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, לא חסידני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה, כדי לטהר אישה לבעלה. אתה. ואחר כך נראה את ההמשך. פה זו הגדרה אחרת לגמרי. החסיד זה לא מי שנכנס את נפשו, את נשמתו, בסכנה הנוראה של לדעת מיהו השם, אלא רוחניות, כן? ויש סכנה ברוחניות, מי שמחפש את הרוח, הוא לא יודע אם הוא מגיע לרוח הקודש או לרוח הטומאה. אתם מבינים את בהגדרה הראשונה, מה יותר מסוכן? להיות צדיק לפי המשימה הרוחנית של האדם, או להיות צדיק לפי המשימה החומרית של האדם? אנחנו רגילים לחשוב, וזה טעות, שיותר מסוכן, יותר קשה להיות צדיק למי שהמשימה שלו זה התפקיד החומרי של האדם. אדם חומרני עלול להיות רשע באופן יותר קל מאדם רוחני. זו הדעה השכיחה. ואני רוצה להסביר שזה לא ככה לפי התורה. זה יותר מסוכן במשימה הרוחנית, סליחה?
גם הנזק
יותר גדול. כן, יכול להיות יותר גדול. וההוכחה, זה שיש הרבה הרבה המון אנשי רוח בעולם, כולם תמיד. יש רק מיעוט קטן מאוד של אנשי רוח הקודש. יש בכל אוניברסיטות מדעי הרוח. מה יוצא מזה? לא, ואני מתכוון, בכל הדתות, יש לכם אנשי רוח. זה ברור שהם משוקעים ברוח אטומה, כן? ורוב האלו שמסרו את נפשם לרוח, הם בטומה. יותר מכמה סוחרים יהודים שהם צדיקים גמורים, והם אנשים חומריים, כן? אבל הם צדיקים. כן? גם אצל הגויים יש כאלו. אז זה מה שאנחנו רואים בהגדרה של הגמרא. יש חסיד בבחינת הרוח, ומכיוון שזה הלל, כן? להגדיר שם השם, רוחניות גמורה. אבל מכיוון שזה מסוכן, דוד מתפלל ואומר שומר נפשי, מכיוון שחסיד אני אליבא דלוי, אליבא ראשונה לפי הרוח, כן? והדעה הראשונה זה חסיד מבחינת הרוח, להבדיל בין טמא לטהור. זה להיות חסיד בחומריות. זה מובן, כן? ויש גם סכנה בזה, ולכן שומרה נפשי כחסידן. לפי דעתי הייתי מוסיף שכל אחד נולד עם או נטי על הרוחניות ויכול להיות צדיק ורשע, או נטי על החומריות ויכול להיות צדיק ורשע, כן? אבל זה טעות לחשוב שהמשימה איך אומרים, לתיקון הכלים בעולם זה פחות מהמשימה לטפל באורות וכלים, כן? יש, שמעתי פעם מהחסידים, אתם יודעים שהחסידים רגילים לומר קוף במקום ה', כן? לא רק בשם השם, אלא בכל השמות, כן? אז רב, שמעתי אחד, לא היה מחמיר קצת, כן? הוא היה אומר, זה כלי ונבאו. יש פסוק, זה אלי ונבאו. אז אסור לומר, זה אלי, זה שם קדוש, הוא אומר, זה כלי ונבאו. אבל יש כוונה עמוקה פה. זה כלי ונבאו. תברתם את המשמעות? זה כלי, זה איזה כלי? שמי נקרא עליך? כלי זה כהן, לוי ישראל. כן, כלי. וזה הכלי של הטוב. ושמעתי פעם אחת מהקהילה של רבי שמשון רפאל הירש, והוא לא רצה לומר רבי שמשון רפאל הירש, הוא היה אומר רבי שמשון רפאל קירש. שמעתי את זה פעם. טוב, אז חוזרים לנושא, נמשיך קצת בגמרא. נמשך, ולא עוד, אומרת הגמרא, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלך מי מפי בושת רבי, ואומר לו, מפי בושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זכיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי, ולא בושתי. אז לפי דעתי פה יש המקור של הקשר בין מה שאנחנו מתפללים באותה ברכה, כן? יהמנה רחמך עלינו, מכיוון שיש צורך בשמירה יתרה על כל המדרגות של הצדיקים האלו, ואנחנו למדנו את זה מהפסוק של רבי דמלך, שומר נפשי כחסידני, וסוף סוף אנחנו מתפללים שלא נבוש בעולם הזה, ולא נקלם לעולם הבא. אז ראינו רק כמה מילים של הברכה, אבל זה נושא אחד של הכוונה של אותה ברכה. אם אתם רוצים בשיעור הבא נחזור על אותה ברכה, לראות עוד פירושים, עוד דיוקים, או נמשיך בברכה אחרת. נחזור על אותה ברכה? בסדר. אז עכשיו אנחנו מתפללים ערבית.